חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני בן כספית ואני היום השוטר הטוב. הוא המוענק היום לג'ו ביידן, נשיא ארצות הברית וידיד ותיק ומובהק של ישראל. כן, אני יודע, אדוני הנשיא, בעידן השקר והרעל בו אנו מצויים היום, מי שלא מתיישר עם משנתם של החברים בן גביר ושלמה קרעי, נחשב לאנטישמי ובוגד. אבל מכיוון שאתה כבר לא אדם צעיר והרקורד שלך בעניין התמיכה בישראל נמשך עשרות שנים, ממש עשרות שנים, ואין בו מתום, הגיע הזמן להודות לך על זה, בעיקר לאור העובדה שלאחרונה השתכנעת שאסור להוציא את משמרות המהפכה של איראן מרשימת ארגוני הטרור. נכון לעכשיו אתה עומד זקוף מול הדרישה האיראנית הזו, גם כשזה בעצם מטרפד ומסכל את המאמץ שלך לחזור להסכם הגרעין. זה לא עניין פשוט עבור ממשל שרוצה להוריד את הסיפור האיראני מסדר היום ולהתמקד בסין ורוסיה, ובכל זאת זה הזמן להודות לך על כך ועל התמיכה ועל זה שאתה בא לבקר אותנו כאן ביוני, ועל כל המילים החמות ששפכת עלינו בהודעה האחרונה שפרסמת אחרי שיחת הטלפון שלך עם ראש הממשלה בנט. אז מכובדי ג'וזף רובינט ביידן ג'וניור, מי שאמר שמבחינתי לא צריך להיות יהודי כדי להיות ציוני, נתראה בירושלים ותודה על הכל.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריאל דד ואני היום השוטר הרע. ירדן העבירה לארצות הברית מסמך דרישות, מנוסח כאילו מטעם הוואקף, אבל כשהוואקף יודע מה הכתובת באמריקה ומעדיף שהמלך אבדאללה ישלח לו את הדואר, ברור מי הדורש. ומה דורש המלך הבדואי מאמן? שרק הוואקף יוכל לאשר ביקורים של יהודים בהר הבית ושיגישו בקשה בכתב מראש, שמשטרה או צבא של מדינת ישראל לא יוכלו להיכנס להר, רק הוואקף יהיה אחראי שם על הטרור ועל הסדר, שרק הוואקף יבדוק מי שאינם מוסלמים לפני שהם נכנסים להר, ורק הוואקף יקבע את מסלול הביקור, משך השהייה וגודל הקבוצה, רק 150 מטר לכל כיוון, מקסימום 5 איש בקבוצה. עכשיו ככה, החוצפה הערבית הזאת מרקיעה שחקים בצדק, כי בחודשים האחרונים רצים לאמן כל ראשי מדינת ישראל, נשיא ושר ביטחון ושר חוץ, ומתחננים בפני אבדאללה שיעזור לנו להרגיע את הרוחות בהר. אז הנה תג המחיר עבור שירותיו. ויש רק דרך אחת להתמודד עם חוצפה ערבית, לתת להם סתירת לחי שלא ישכחו 10 דורות, להעיף מיד את הוואקף הירדני פלסטיני מההר. הא ותו לא.
עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם בן כספית ואריאל דד.
שלום לך.
שלום, שלום.
טוב, מה אומר ומה אדבר, אף אחד לא מתחנן בפני אף אחד כשרצים לשם. היחסים עם ירדן חשובים חשיבות עליונה, לא בגלל הר הבית, בגלל הרבה מאוד דברים. היית תת-אלוף בצבא, אתה בטח יודע.
אני יודע שהם בערך פרומיל ממה שמספרים לך שהם, כי הייתי תת-אלוף בצבא, ואני יודע איך מנפחים את החשיבות הזאת. שמה שהירדנים עושים לביטחונם הם משווקים אצלנו כמה שהם עושים בשבילנו. אז שהם יגנו על עצמם ואנחנו, אם זה עוזר לנו, מצוין. אבל הנשיא וגנץ ולפיד הלכו לשם בחודש האחרון ונפגשו איתו שוב ושוב ושוב רק בשביל דבר אחד, הר הבית.
נכון, כי יש מטרה של המבוגרים האחראים במדינה, לא של הפירומנים, להרגיע את המצב. ולא להקדיח את התבשיל.
והמחיר הוא ריבונות.
איזה מחיר? באמת, נו, אתה ממש מתרע. אני ממש מתרע. זו הדרישה, אבל הם דורשים שבכלל נלך מפה. מה אכפת לי מה הדרישה? מה אכפת לי מה הדרישה? הוא דורש כי 80% מהתושבים שלו זה פלסטינים. הוא חייב לדרוש, הוא אוהב אותם פחות מאיתנו. אז הוא שולח מכתבים ודורש דרישות. ואגב, אם אתה אומר שהחשיבות של היחסים היא פרומיל ממה שאומרים לי אנשים כבר 35 שנה, כל תקופת היותי עיתונאי, כל הרמטכ"לים, כל ראשי המוסד, כל ראשי אמ"ן, כל ראשי השב"כ וכל ראשי הראש כרוב שלי, אז סימן שבעצם יש פה איזה מואמרה ערבית גדולה להשמיד אותנו של מערכת הביטחון הישראלית.
לא, אבל יש קונספציה. אתה מכיר את המושג קונספציה, ואתה יודע כמה
מצוין.
קל ליפול בשוויה, וכמה קל להינעל בתוכה. והנעילה היא שירדן חשובה כי היא שומרת לנו על הגבול הכי ארוך בשבילנו. אבל הם שומרים את זה בשבילם, כי הם זוכרים מה היה להם בספטמבר השחור, הם זוכרים שאנחנו הצלנו את חוסן,
כל הסיפור של מדיניות זה לערבב בין אינטרסים ולמנף אינטרסים משותפים.
נכון, אבל אתה לא צריך לשלם למשהו שאתה מקבל בחינם.
כנראה מודרת כשהיית תת-אלוף.
לא, אתה לא צריך לשלם על מה שממילא אתה מקבל בחינם.
אתה לא משלם כלום, כי הם יכולים לדרוש עד מחר, אתה רואית אותנו מבטרים, לא נכנסים, הם דורשים את זה תמיד. ואני מזכיר לך, רוצה לרמוז לך, אני מקווה שהצנזורה לא שומעים עכשיו, זה שהגבול הכי ארוך שלנו, הוא גם הכי שקט שלנו, בזכותם זה מילא. יש למדינה הזאת עומק. הוא מגיע לעיראק. הוא נותן לך הצצה בחלון האחורי של כל האויבים הכי רחוקים וחשובים שלך. מתישהו תצטרך לטוס מעליהם, ואתה גם טס מעליהם כשצריך וכשלא צריך, ועוד מיליון ואחד דברים שאסור לדבר עליהם פה בכלל, אז לא נדבר עליהם. אגב, דוברת הבית הלבן אומרת עכשיו שאיראן קרובה לגרעין והמצב מדהיג מאוד, שזה מתחבר לשוטר שלי, שביידן בלם, ועל זה מגיע לו שבחים, וזה בעצם הדבר האמיתי. וחבל שאין לנו על זה אייטם, אבל יש לנו תוכנית דושה היום, אנחנו כבר ביום השואה, תשמע, הזמן רץ.
כן, כן, אנחנו בעוד דקות אחדות.
אלוף מילואים רוני נומה, ואלוף מילואים עמי איילון, יהיו פה אחרי החדשות.
עכשיו, 17:00, עם בן כספית ואריאל דאד.
אורחים ומפיקים, אסף נבו ושר פלסנר, אחראי לשידור איציק אהרון. אנחנו בואכה יום השואה, זה יהיה סימן התוכנית, אבל נדבר פה גם על עוד דברים. כמו
שמעת בחדשות, אגב, שמעת בחדשות על 11 ניצולי השואה שהגיעו?
כן, כן.
והם יקבלו 6,000 שקל לשנה כדי להזדקן בכבוד?
כבוד רב.
איך עושים את זה בדיוק עם 6,000 שקל?
מי ששרד את השואה יכול, כנראה. טוב, בוא נגיד שלום לאלוף מילואים רוני נומה. שלום רוני.
שלום, אחר צהריים טובים.
שלום, שלום.
אהלן, יש לנו דברים גם אקטואליים לדבר איתך, אתה לא מהמרואיינים המתמידים והדחופים, אבל אתה עולה בעיקר כדי לדבר על בשביל הנופלים, אז אנחנו נפתח עם זה, ואחר כך נעבור קצת לאקטואליה וביטחון. בשביל הנופלים הוא מיזם לאומי שנועד לחבר בין הסיפור המיוחד של הארץ ללוחמים שנפלו למענה על ידי סיורים בשבילי ארץ ישראל. תמשיך מכאן אם אתה יכול.
קודם כל תודה רבה, אני באמת רוצה להמשיך את מה שציינת, ובאמת המיזם הזה פועל זו השנה החמישית, נוסל על ידי נציגי משפחות שכולות, קצינים בדימוס, אנשים ממרכזי סיור, מדריכים. זה מיזם שהוא בעצם מיזם הנצחה חי בשבוע שבין יום השואה ליום הזיכרון. אנחנו בעצם מגדירים אותו כשבוע הגבורה, ואנחנו רוצים לחבר בין הסיפור של הארץ לסיפור חייהם של הנופלים. מרכז הפעילות נמצאות כמובן המשפחות השכולות. אנחנו מוצאים סיורים בכל הארץ, בצפון, במרכז, בדרום, בירושלים. זה כבר התחיל. השנה הוספנו בעצם שני נדבכים נוספים, אחד סיורים ברשות אלופים בצה"ל. הסיור הראשון מתקיים מחר אחר הצהריים, מוצאי יום השואה. בעצם אליעזר, אלוף במילואים אליעזר שקדי, יוביל סיור שמחבר אותנו משואה לתקומה.
בכל דוגמה, מאיפה לאיפה זה סיור כזה?
מיד ושם להר הרצל. בעצם בסוף הסיור גם יש משפחה שכולה שבעצם מספרת על הבן או על הבת שלה, ואז זה יביא אותנו ליום הזיכרון, גם עם פסיעה בשבילי הארץ, גם עם סיפורי קרבות וערכים, וגם עם פנים ושמות של נופלים ונופלות שהקדישו את חייהם.
רוני, גם אתה מוביל סיור, נדמה לי, בשבוע הבא?
אני מוביל סיור ביום ראשון, הסיור הזה יהיה בנבי סמואל, הוא יעסוק בלחימה בטרור ובחומת מגן, ובעצם בלחימה...
נבי סמואל זה גם תשח, נבי סמואל זה ששת הימים.
בעצם פותחים בסקירה היסטורית על נבי סמואל, מה היה פה מקדמת דנה, במקום הזה, למה המקום הזה היה חשוב, למה נלחמו עליו בעבר. ואז אני מחבר את זה למה שקורה פה בעשרות שנים האחרונות, בהקשר של הלחימה בטרור, בהיבט של מה היה טרום חומת מגן, אחרי חומת מגן, מה קורה היום, איך בעצם נלחמים בטרור בשיטות השונות, מה בפעילות ההתקפית, החשאית, תמויה. על זה אנחנו מדברים, גם נותנים קצת עניינים ערכיים, גם יהיו משפחות שכולות שיספרו את הסיפורים שלהן.
אז זהו, זה מה שרציתי לשאול, הסיור כזה בעצם עולים בו שמות ספציפיים?
יש סיפורים שעוד פעם, יש משפחה שכולה שבסוף מדברת על הבן או על הבת שלה, אבל הסיור עצמו הוא יותר כללי, הוא לא מדבר על מישהו ספציפי. יכול להיות שאנחנו נותנים דוגמאות לקרבות, לאירועים, להתקלויות שאנחנו מביאים מהסיפורים האישיים שלנו, אבל המיזם הוא לא מיזם הנצחה אישי, הוא מיזם הנצחה לאומי.
וכשאתם הולכים לנבי סמואל, אתה מחפש משפחה שהבן שלה נפל שם?
אני מחפש משפחה, קודם כל אני, אתה יודע, אנחנו פונים למשפחות והמשפחות באות צונן, אז במקרה הזה משפחות שיותר מחוברות אליי באופן אישי, אז שתיים מהמשפחות זה בעצם הבנים שלהם נפלו ביהודה ושומרון. יש משפחה אחת שהבן נפל תחת פיקודי דווקא בנחל בעזה בכלל, אבל זה עדיין לחימה בטרור וזה בהקשר הרחב יותר מתחבר.
שמע, אם נחשוב על זה, כל המדינה הזאת זה מורשת קרב אחת גדולה. אתה יכול למצוא לי פה איזה קילומטר מרובע שלא היה עליו משהו?
אז נכון. וכך זה, וזה הסיפור שלנו בחיים במדינה הזו, לחימה לצד פיתוח וסגסוג, ואנחנו רוצים לחבר את הכל, אבל גם שבסוף יהיה לנו את הסיפור האישי של אותו לוחם או לוחמת, ולכן חשוב לנו העניין הזה של להביא משפחות שיספרו גם את הסיפור שלהם. חשוב לי רק לומר שלמיזם הזה שותפים הרבה מאוד גורמים, גם משרדי ממשלה, קק"ל, להודות בהזדמנות הזו לכולם, ולומר שיש הרשמה לסיורים נוספים מעבר לסיורי אלופים, סיורים בצפון, בדרום, במרכז, פשוט נכנסים לאתר שלנו ובפייסבוק, פשוט מקלידים בשביל הנופלים, נרשמים, זה ללא שום עלות.
וכל אחד צריך להגיע עם הרכב שלו או שיש הסעות?
יש לקבוצות, יש הסעות, לאנשים פרטיים זה עם רכב פרטי, אנחנו לא יודעים לשאת בעלויות של הסעות לכולם.
אז חברים, בשביל הנופלים, כמו ששומעים, .org.il, שם אפשר להירשם. טוב, סיכמנו את זה, שקוייך על היוזמה ועל המבצע. תגיד, מה אתה אומר על מצבנו? צהל פועל בג'נין כמעט כל יום, כולל היום עם הרוג פלסטיני חמוש, אבל זה, ואנחנו שואלים, אני לא יודע אם כולם מבינים שאנחנו שואלים בן אדם מאוד בקי, כן? יהודה ושומרון זה הבית שני שלך. זה בעצם כשאין ממול איזה תשתית טרור, או איזה ארגון או איזה היררכיה, והכל די ספורדי, תקן אותי אם אני טועה.
יש גם ביושר, נלחמים גם בטרור המאורגן, גם בטרור הלא מאורגן. אנחנו שומעים על חלק מהפעילות, חלק גדול מהפעילות לא שומעים עליה, כי נעשית מאחרי הקלעים בשקט בהרבה מאוד פעילות התקפית. צריך גם לומר, לא ביהודה ושומרון, אנחנו ביהודה ושומרון בכותרות בזמן האחרון, אבל הפעילות נעשית בהרבה מאוד מקומות, גם קרובים וגם רחוקים. בשביל להפתח את
רוני, אתה יכול לזוז טיפה? אתה נשמע קטוע.
אני חושב שהוא בקו קווי, לא? יש קצת, זה טלפון בזק, אז לך תדע, בוא, אולי תיק 4,000 מגיע אלינו לפה. טוב, בוא נמשיך. יש מדי פעם קטיעות כאלה מוזרות, לא של סלולר, תמשיך.
אני חוזר ואומר, אנחנו משלבים תמיד בין פעילות יזומה לפעילות התקפית, לפעילות הגנתית, וזה נעשה היום, לילה, בהרבה מאוד, גם בשביל להשיג מודיעין, גם...
אני חושב שיש לנו בעיית מגעים אצלך שם משהו, זה ממש עולה ויורד כל הזמן. אתם יכולים להתקשר אליו רגע שוב?
אז נסו אולי לנייד, אולי זה יהיה יותר טוב.
נסו אליו לנייד, אולי זה עוד פעם, אנחנו נחזיק את החצי דקה הזאת באוויר אריה ואני באומץ, קדימה.
כשהוא דיבר על זה שבעצם כל הארץ היא כזאת, אתה אמרת את זה, חשבתי שכשאני מסתובב ברחביה, בשכונה שבה גדלתי בירושלים, אז זה כמו שדה מוקשים, כי בבית ההוא גר יורם, ובבית ההוא גר יגאל, ואורי שם היה, ואתה מסתובב בין הבתים, ואתה שם אותם לפי התשה, יום כיפור, המלחמה בלבנון, זה ממש...
ואם לא, אז פה היה פיגוע ושם נפלה רקטה, זאת אומרת אי אפשר למצוא סנטימטר נקי מהדבר הזה, אבל זה היופי. אלוף היינו, מה אתה עוד איתנו? רוני?
אני איתכם, אתם שומעים אותי?
גם שומעים אותך יותר טוב. דיברנו על ג'נין, דיברנו על הפעילות היומיומית, דיברנו על זה שהטרור הוא גם מאורגן וגם פחות מאורגן, כפי שראינו עכשיו. תגיד, מה אתה אומר על הרשות? אומרים שהיא מאוד נחלשה. יש להם אחת ולתמיד, המנגנונים של הרשות חשובים, באיזו מידה הם חשובים בסוף, למארג הכולל של המלחמה שלנו בטרור?
אני חושב שהרשות הפלסטינית היא גוף שמסייע לנו בלחימה בטרור. אני חושב שגם צריך להגיד ביושר שלעתים אנחנו דורשים מהם יותר, מצפים מהם ליותר. יש להם את האילוצים שלהם, אבל הם מסייעים לפעמים יותר, לפעמים פחות, לפעמים יותר מדויקים, לפעמים פחות מדויקים. לא תמיד זה רק עניין של רצון, לפעמים זה גם עניין של יכולת. אבל הם מסייעים לנו בלא מעט דברים שאנחנו משתפים איתם פעולה, והם משתפים איתנו פעולה. יש כאן למערכת מורכבת של אינטרסים שלפעמים נפגשים יותר ולפעמים נפגשים פחות. אבל שורה התחתונה, יש שיתוף פעולה, ויש שיתוף פעולה שאני חושב שכלל ארגוני הביטחון יגידו שהוא שיתוף פעולה מבורך.
אלוף במילואים נומת, למה ג'נין? האם בגלל... שיצאנו משם מצפון השומרון בהתנתקות, היא הפכה שוב להיות בירת הטרור?
אני לא חושב, אני לא חושב שאנחנו פועלים רק בג'נין, אנחנו שומעים יותר על ג'נין בתקופה האחרונה, אבל אני חושב יש כאן צבר של דברים שמוביל אותנו כרגע יותר למקד מאמץ בג'נין, אבל אני לא חושב, צריך לזכור שיש לנו חופש פעולה מלא בשטח, ו... זה העיקרון החשוב ביותר שנמשיך לשמור אותו להמשך. כל עוד יש לנו חופש פעולה ואנחנו יודעים להיכנס בכוחות יחסית לא גדולים, לבצע את הפעולה, להביא את האנשים לחקירה, להביא אותם למעצרים, ודרך זה לסכל את רוב הפיגועים, אין 100%, לצערנו לא יהיה 100% בעתיד, צריך לשאוף ל-100%, אבל להיות מפוקחים, כרגע ג'נין בכותרות, אבל זה לא, אני לא חושב שזה קורה רק בג'נין, זה רוכש וקורה בהרבה מאוד מקומות, כרגע ג'נין היא בכותרת, יש שם צבר של הצלחות שמייצר שם השראה יותר גדולה.
תנסה, אני רוצה...
מבחינת הטרור, אני מתכוון.
כן, אני רוצה למנות אותך רגע לבורר בין אריה לביני, היה לנו ויכוח לקראת השעה הזו של התוכנית ברדיו, על ירדן. קצפו של אריה יצא, ובצדק, על הדרישות של הירדנים עכשיו לגבי הר הבית, במכתב ששלח המלך עבדאללה, שרק הוואקף יקבע, ורק הוואקף יקבע וכולי. אגב, ברק רביד מפרסם עכשיו שבקרוב יהיה מפגש, שבו ידובר בנושא הזה, ותהיה הערכת מצב, הנה אני אקרא את הפרסום של ברק. ישראל וירדן יכנסו אחרי הרמדאן את הוועדה לענייני ירושלים והר הבית, במוקד הדיון תעמוד בקשה ירדנית להגדלה משמעותית של מספר שומרי הוואקף הלקצה, ראש הממשלה בנט תכנס הערב הערכת מצב, אתה היית אלוף פיקוד מרכז. הוויכוח הוא, החשיבות של היחסים שלנו עם ירדן האסטרטגיים. ארי אומר, אני לא אומר את זה בזלזול חלילה, שזה פרומיל ממה שאני חושב, שאני ניזון ממערכת הביטחון, שזה יחסים בחשיבות עליונה, גם הגבול השקט, וגם העומק האסטרטגי, וגם שיתוף הפעולה המודיעיני, וגם הצורך להחזיק את החיץ הזה של ירדן בינינו לבין הערב רב הגואש ממזרח, וכולי וכולי. עכשיו מה אתה אומר?
ואני אומר שירדן עושה את כל הדברים האלה בעיקר בשבילה.
אגב, אני לא חולק על זה, אריה. אני לא חולק על זה, כן.
תראו, אני רוצה אולי שני משפטים, ואני רואה שאין ביניכם מחלוקת בסופו של דבר, אז אני חושב שאין ויכוח על זה שהסכם השלום עם ירדן הוא נכס אסטרטגי למדינת ישראל. מהשיקולים של מדינת ישראל, קודם כל. בנושא של הר הבית, אני יודע שאולי לא תאהבו את מה שיש לי לומר עכשיו, אני אומר, פשוט... לתת לדברים לקרות מאחרי הקלעים בשקט, וכל מי שמוסיף שמן למדורה בהתבטאויות בעניין הזה לא עוזר לאינטרסים של מדינת ישראל בעניין הזה.
אבל מי שמרעיש לירדן, כרגע אנחנו שותקים והירדנים דורשים.
בסדר, אז אנחנו משפיעים על אחרים דרך ההתנהגות שלנו. וגם אם לפעמים הצד השני או הצדדים אחרים עושים דברים אחרים, אנחנו צריכים להיות נאמנים לאינטרסים שלנו, והאינטרסים שלנו זה לנהל את זה מאחרי הקלעים בשקט ולא בהתבטאויות פומביות.
אוקיי, נושא אחרון, הנושא האיראני, התפתחויות חיוביות, או אני לא יודע אפילו אם הן חיוביות, שהאמריקאים בעצם בולמים ממש על הבאזר ולא הולכים להוציא את משמעות המהפכה מרשימת הטרור, בעקבות אגב פעולות מאוד נבונות ומדודות שלנו, האיראנים ממשיכים להתנות את ההסכם בזה שזה יבוצע וזה לא יבוצע, כרגע אין הסכם, השאלה אם זה טוב או רע. דוברת הבית הלבן ממש עכשיו אומרת, אני לא זוכר את האמריקאים מדברים ככה הרבה זמן, האיראנים קרובים לגרעין וזה מצב מדאיג. איך אתה מנתח את המצב המוזר הזה?
אני חושב שעדיף חוסר הסכם מאשר הסכם רע. יש קווים אדומים, וזה רק דוגמה אחת מה שנתת בנושא של משמרות המהפכה. שבוודאי אם היינו רגע מנסחים את מה שמשמרות המהפכה עושים, אז זה בוודאות ארגון טרור לכל עניין ודבר. או... וזה חד משמעית, ולכן יש פה, צריך להבין, יש פה מערכה מתמשכת, ארוכה, ואני לא אוהב את המילה הזו, אבל רב מימדית בתחום של איראן. צריך להמשיך אותה בנחישות, לא לחשוש ממאמורות בדרך, ועוד יהיו הצלחות וכישלונות, אבל האיראנים רוצים להילחם בנו, ואנחנו צריכים להילחם בהם.
רגע, זה מעניין אותי, אז אני בחצי שנייה נוספת, למה הסכם רע גרוע מאין הסכם? הרי באין הסכם, האיראנים ממשיכים להשאיר ולהפר, ואגב מבחינתם בצדק, כי האמריקאים מפרים, ומתקרבים, ממשיכים להתקרב, ואין אף אחד בעולם הרי לא יתקוף אותם, בסוף זה ייפול עלינו הדבר הזה.
כי בראייתי לפחות, ופה אני כן רוצה להגיד את דעתי בצורה ברורה שלא תהיה מגומגמת. האיראן זה לא רק גרעין. איראן זה, הגרעין הוא נושא אחד בתוך הנושא האיראני. הוא נושא חשוב, הוא נושא מרכזי, אבל איראן היא מנסה להגיע להגמוניה אזורית, היא תומכת בכל הארגונים הרדיקליים במרחב. הכלכלה האיראנית היא מנוע צמיחה של טרור, ולכן צריך להסתכל על זה בראייה רחבה יותר, ואני, נכון, אנחנו מבינים שיש פה סיכונים מסוימים באין הסכם, אבל יש סיכונים מסוימים גם בהסכם להתקרבות לגרעין, זה לא שזה או זה או זה. לכן זה מאוד מורכב, מאוד מסובך, ובסוף אבל צריך רגע לזכור שזה לא רק גרעין, לא רק גרעין, אז לא יהיה גרעין, אבל תהיה שליטה איראנית והרבה מאוד קבוצות חמושות שיצליחו להתחמש ולגדול, וההשפעה שלהם במדינות המפרץ ובעיראק ובסיני ובעוד הרבה מאוד מקומות, בלבנון בוודאי, והם מנסים גם להיכנס להשפיע ביהודה ושומרון דרך כל מיני סוכנים כאלה ואחרים. לכן המפלצת האיראנית היא צריך לעשות כל מה שאנחנו יכולים כל הזמן.
להפסיק להכיל אותה, פשוט
עכשיו,
מאוד.
עכשיו, כשהאמריקאים לא חותמים, זה אומר שאפשר יהיה ללחוץ גם על האירופים לצאת מההסכם? כי הם עדיין חתומים על ההסכם הישן.
אין, גם כשאנחנו אומרים אירופים, אז זה לא כל אירופה, זה מקשה אחת. ופה צריך לתת לחוכמה הדיפלומטית שלנו, להמשיך לנהל את הדברים עוד פעם, מה שאפשר מאחרי הקלעים בשקט, כי... כשזה עובר למוצר, אז נכנסים למפגשי אינטרסים עם דברים אחרים. לא כל מה שהאמריקאים רוצים, האירופאים מוכנים, והפוך, ולכן צריך לנהל את זה בשום שכל. כמו שעושים את זה, אני חושב, לאורך השנים, זה לא שלא נעשו טעויות, זה בסדר, לומדים מהטעויות וממשיכים קדימה. האיראנים זה מסע ארוך, זה לא איזה גימיק או איזה נאום או איזה משהו ונגמר הסיפור. זה סיפור
מסע.
צריך ללכת קדימה, נחושים, לדעת שיהיו עליות וירידות, לדעת שיהיו הצלחות וכישלונות, ובסוף אנחנו צריכים להסתכל על זה בראיית האינטרסים ארוכי הטווח של מדינת ישראל.
אלוף במילואים רוני נומה, אני חוזר, בשביל הנופלים, .org.il, מיזם מרגש של מסעות, חלקם בהדרכת אלופים בצהל, בישראל, עם סיפור חיים וקרבות של נופלים בהגנה על מדינת ישראל. אלוף רוני נומה, תודה.
תודה רבה.
בן ואריה, אני ברשותכם, אפשר משפט אחרון?
כן. ודאי.
אני רוצה לנצל את ההזדמנות לשלוח באמת חיבוק והערכה עצומה לכל ארגוני הביטחון, וכל האנשים שעובדים יומם וליל בשביל לאפשר לנו חרף כל הניסיונות שלא פוסקים אף פעם, לחיות פה חיים נורמליים, להמשיך לפתח את המדינה הזו ולסגשג. יש מחלוקות, יש דברים שצריך לשפר, אבל בסוף צריך להגיד, רגע, יש לנו דברים נפלאים, ויש לנו בעיקר אנשים נפלאים, כל אלה אותם לוחמים ולוחמות שלא היו בבית בחגים, ולא היו גם בחגים הקרובים ובימים והמועדים. פשוט לחבק אותם, להגיד להם תודה, שרגע נסתכל שיש לנו יותר מחצי כוס מלאה, ולא נשכח את זה.
כל מילה.
תודה רבה.
תודה.
תודה, כל טוב, להתראות.
אז זה בעניין לעניין באותו עניין, יש לנו עוד אלוף במילואים, עמי אילון שמו לשעבר, מפקד חיל הים, כבר שכחנו, ראש השבק, שלום.
ערב טוב.
שלום וברכה.
איתך אנחנו בנושא מעטפת האיומים שכללה קליה של אקדח ומוענה למשפחתו של ראש הממשלה נפתלי בנט. שאלה כללית בשביל התחלה, זה אירוע? הרי מאיימים על כל ראשי הממשלה. אני שמעתי הרבה שאומרים, בעלי מקצוע, כאילו, כולל אנשים מהשבק, ש... קליה לא נשלח עדיין, אבל מצד שני, אני הקטן שלא מבין בזה אומר, מי שרוצה להרוג ראש ממשלה לא שולח לו קליה בדואר, אלא תקוע לו אותו בגב, כפי שאנחנו כולנו זוכרים. אתה מונית לראש השבק אחרי הרצח לשקם את השבק. מה אתה חושב?
תראה, קודם כל, הקליה שנשלח הוא בטח לא הקליה שיהרוג. זאת אומרת,
בדיוק.
בעניין הזה, מי ששולח, הוא כנראה לא מתכוון. יש בזה הרבה היגיון, ומצד שני, צריך להבין שלא מדובר בפשע או באיזשהו תכנון מבצעי שאנחנו מעוניינים להסתיר אותו ורק ברגע האחרון. בדרך כלל, כפי שאנחנו מבינים היום, ועסקנו בזה די הרבה, אולי הרבה מדי, אחרי רצח ראש הממשלה ב-1995, זה רצח פוליטי. רצח פוליטי מבוצע על ידי אדם שרואה את עצמו כשליח ציבור, הוא בטח להסתיר את כל מה שהוא מנסה לעשות, הוא והקבוצה הקטנה שאולי מסובבת אותו, משום שבדרך כלל זה אחד מהתנאים שמביאים לרצח פוליטי, אבל הקליה הוא בעצם מעין סמל. כולנו חיים אחרי הטראומה של רצח רבין, וכולנו חיים אחרי שבדיעבד אנחנו מבינים שהיו דברים כאלה ואחרים שיכלו להצביע על חומרת ה... חומרת האיום. עכשיו, חומרת האיום במקרה הזה היא כמובן אותו רוצח או קבוצה קטנה של אנשים שבגלל סיבות שבדרך כלל איזושהי אידיאולוגיה או פוליטית או, דתי, או דתית, זה לא משנה, מחליטה לעבור על מה שכולנו נולדנו איתו, לפחות התחנכנו עליו, זה על הצו של לא תרצח. לעבור מלא תרצח לבעצם החובה לרצוח על מנת לשנות מציאות מדינית או כל סיבה אחרת.
אבל עמי, לא תגיד, זה שנניח שיש חלילה רוצח כזה שמערער באפשרות לפגוע בראש הממשלה, עכשיו זה שמישהו כבר שלח קליה, עוזר לו? נותן לו לגיטימציה?
מה פתאום? זה לחלוטין לא קשור, אני כבר אומר, לחלוטין לא קשור לאדם או קבוצה שמתכוונת לרצוח. הבעיה היא שכשאנחנו מסתכלים על רצח פוליטי, מה שאמרנו, אותה קבוצה היא רק תנאי אחד מתוך 3-4, ואגב, לפחות כפי שאנחנו מבינים את התהליך, זה התנאי האחרון. בדרך כלל אנחנו אומרים רצח פוליטי הוא תוצאה קודם כל של אידיאולוגיה, במקרה הזה אידיאולוגיה פוליטית, או במקרה של רבין אידיאולוגיה דתית כזאת או אחרת, דתית, לאומית, לאומנית, על כל פנים, יחד עם אותה אידיאולוגיה, אותה אידיאולוגיה צריכה להיות מובלת על ידי אנשים שמקשיבים להם, אם זאת תיאולוגיה דתית, זה כמובן על ידי מוציאי פסקי הלכה או רבנים, ואם זה פוליטי, אז אותם אנשים שמשכנעים את הציבור, במקרה הזה, אם אתה שואל אותי, רוב האיומים נובעים מאיזושהי תחושה של חוסר לגיטימציה של הממשלה הזאת.
אז אתה אומר שכל מי שאמר שממשלת נתניהו לא לגיטימית בעצם הסית לרצח?
לא, רגע, רגע, זה בדיוק מה שאני מנסה להביא. כשאנחנו מסתכלים על גל כזה של תנועה ציבורית או מהלך ציבורי, אז אמרתי, יש אנשים שהם בונים את האידיאולוגיה. הם מסבירים למה במקרה הזה הממשלה לא לגיטימית. זה או משום שהיא נתמכת בכלל על ידי ערבים, ואולי בגלל שהערבים האלה הם בכלל אנשי התנועה האסלאמית, ובכלל מועצת השורה היא זאת שמכתיבה את מדיניותה של מדינת ישראל, שהיא מדינה יהודית, וסופו של דבר בתהליך זוחל ומחרסם, הם יוצרים איזושהי מציאות שמאות אלפי אנשים מגיעים למסקנה, שהממשלה הזאת היא לא לגיטימית, היא נגנבה, זה בחז וכו' וכו'. אני לא רוצה להיכנס...
אז מה ההבדל בין זה ובין קריים מיניסטר?
אני לא יודע מה זה קריים מיניסטר, אני לא מתעסק עם קריים מיניסטר.
אתה יודע מה זה קריים מיניסטר.
אני, האמת היא, אני לא בדיוק בקי במי היו האנשים.
גם אני לא, אבל הייתה תנועה של מאות אלפים, שאמרו ראש הממשלה פושע, חייבים לשלוח אותו הביתה.
לא, מאות האלפים האלה התבססו על שני דברים. אחד, על זה שראש הממשלה נשם בשוחד ממה בפרת אמונים, ויש כאן באמת ויכוח מוסרי, מי שלא יכול להיות גננת במעון יכול להיות ראש ממשלה. שתיים, על זה שבשנתיים האחרונות לא הייתה ממשלה נבחרת, זה הייתה ממשלת מעבר על ממשלת מעבר על ממשלת מעבר, ורק אחר כך הייתה איזה קומבינה של רוטציה שהופרה, לא משנה, בואו לא ניכנס לזה.
השאלה אם מותר לעשות דה-לגיטימציה לממשלה.
אסור, הסכמנו כבר שאסור, אבל רגע, אני רוצה לקדם את הוויכוח, או לא את הוויכוח, את הרעיון, שנייה, עמי. בעצם אני מבין ממך שהקליה בעצם זה משחק את התפקיד של איתמר בן גביר בזמנו שאומר מנופף בסמל של המכונית של רבין.
נכון. איתמר בן גביר בשום פנים, ואני מעריך, שלא התכוון לרצוח את רבין. אבל הוא היה חלק מאיזשהו מהלך, שאפילו אם הוא לא התכוון, הוא נתן לגיטימציה לאנשים שכן התכוונו.
יופי, לזה התכוונתי, פחות יופי, אבל אני רוצה לשאול.
איך איתמר בן גביר נותן לגיטימציה למישהו? לא שאני אבין.
אני מוכרח להגיד לך...
הגענו לסמל של המכונית של רבין, נגיע גם לרבין.
זה לגיטימציה?
כן.
זה יכולת, זה לא לגיטימציה.
לא, זה סופר לגיטימציה, הכי לגיטימציה. ואריה, אתה יודע מה בסוף קרה? הוא נרצח.
ילד בן 15 יכול לתת לרוצח לגיטימציה?
אריה,
איזה מין טיעון זה?
ודאי שכן.
אריה, קודם כל, איתמר בן גביר לא היה בן 15. 16. אוקיי, אני רוצה להגיד לך שהרבה אנשים הקשיבו לו, והוא ביטה. אחד האנשים שביטה בצורה יותר... בוטה, קולנית ואלימה, מה שרבים חשבו. עכשיו, נכון, זה היה בדיוק השלב השני, הרי השלב הראשון, אמרתי, הייתה אידיאולוגיה, היו רבנים שאו שאמרו חל עליו דין רודף, או שלא שללו, שאל אותם מישהו, האם חל עליו דין רודף, הם נותנים תשובה שמתפרשת ביותר מצורה אחת. אגב, הדוגמה הקלאסית, דרך אגב, זה שריפת משפחת דוואבשה, בשעתו, אני חושב שזה אפילו הגיע לבית המשפט העליון, האם צריך, האם הרב יצחק שפירה, שכתב את תורת המלך, הסית, והוחלט זה לא הסתה, משום שעל נאצי תתקיים הסתה, צריך שאנשים יאמינו ובאמת יצאו לעשות מעשה. ואני רוצה להגיד לך שזה לא הוכרז כהסתה, אבל אנחנו יודעים שאלה ששרפו את משפחת דוואבשה, לא רק שקראו את תורת המלך, אלא הם גם מאמינים בחלק מהדברים שהוא מציג אותם כאפשרות.
אז עוד שאלה, יש לי עוד שאלה, לטעמי חשובה. אני רואה ברשת, בעיקר מכיוון מסוים, ניסיון להפוך את כל האירוע הזה לספין של השב"כ. אומר את זה אפילו בקולו כבר יומיים אחד בשם יעקב ברדוגו. ספין של השב"כ היה המכתב הזה עם הקליה. יש בכלל אפשרות שיש ספין של השב"כ בהקשר הזה? השב"כ הוא עובד פוליטית? אני מנסה להבין באמת, כאילו, לא נשארו פה הרבה דברים שאפשר לסמוך עליהם, השבק והמוסד וצהל זה באמת הפרות הקדושות האחרונות.
אני לא הייתי קורא לזה פרה קדושה, משום שפרה קדושה קיימת על מנת שישחטו אותה.
נכון.
לא, אסור לשחוט פרה קדושה.
לא, אוקיי.
בהודו. כן, המושג פרה קדושה מחוץ להודו, כוונה,
אני
כן.
אני יודע, ובהודו כנראה באמת לא שוחטים. אנחנו נכון. שוחטים את כולם. ולכן, מה שאני מנסה להגיד, שירות ביטחון כללי, אני באמת, אני מעריך שזה גם בצהל וגם במוסד, אבל לגבי השירות אני יודע. לגבי שירות אני אפילו יודע, ובמידה מסוימת אני חושב, ואני יודע שאני סובייקטיבי, ואולי אני נשמע קצת ארוגנטי, אולי נושא הממלכתיות הוא אפילו יותר עמוק מאשר בשאר ארגוני הביטחון. תראה, אתה נכנס לחוק שבת, שעמלנו עליו שנים, שנים, אגב, כשאני אומר עמלנו, זה ראשי שבת שמצביעים למגוון רחב של, של מפלגות. ותפקידו של השירות, זה לא להגן על אדם או על קבוצה, זה להגן על הדמוקרטיה הישראלית ומוסדותיה, מפני איומים של א', ב', ג', ד'. דהיינו, שירות ביטחון כללי לא מגן על בנט, הוא לא מגן על נתניהו, הוא מגן על מוסד ראש הממשלה. ואני אומר לך ששירות ביטחון כללי לא רק שעמל על הניסוח, על מנת להבטיח שהיחס, זה ממש מהות הממלכתיות. אני יכול להגיד לך שבתקופות מסוימות, שהעניין הזה באמת רתח אחרי רצח רבין, אנחנו הידחנו מהשירות מפקד צוות אבטחה, אבטחת ראש הממשלה, בתקופת נתניהו דרך אגב, אותו בחור צעיר שהיה דרך אגב באמת מלך הארץ, שרת ביחידה מיוחדת, קצין בצהל, הגיע לשרת והפך למפקד צוות אבטחה, ובסופו של דבר דרך שמות הסתבר שכשהוא היה נער אז הוא שמח ויצא בריקודים כשרבי נרצח, ואני קראתי לו לשיחה ואמרתי לו תגיד, הוא אומר שמה בסדר, כולנו שמחנו, חשבנו שהאיום הוסר, אותם יישובים, הוא גר בו ביישובים שהיה חשש שיפונו והרקע, ואני אומר אוקיי, עכשיו אתה מגן על נתניהו, יש מסע ומתן בנושא סוריה, מה תעשה אם נתניהו יחליט להוריד או מה שעשינו בסיני או לא חשוב? הוא אומר אז אני אתפטר, ואמרתי לו אם ככה תיקח את הפקלאות ותלך,
אתפטר עכשיו
משום שאתה מפוטר עכשיו משום שאתה מגן על ראש ממשלה על תנאי, ואסור לך, אתה לא מגן על ראש
מעניין,
ממשלה.
מעניין, לא הכרתי את הסיפור הזה.
או עקב, אז אני זאת פעם...
אבל הסיפור הזה מוכיח לא על ממלכתיות, אלא על שמאלנות.
אין שמאלנות.
שמאלנות בצד השמאלי.
אני, באמת, מה איתך, ישראל? אני...
זה אריה וזה...
זו טעות פרוידיאנית. כי השבק המשיך לעקוב אחרי אבא שלי גם בשנות ה-70.
הרי אם אתה חושב שהדבר הזה
לא, אני לא חושב, אני יודע.
אתה יודע.
ראיתי את התיקים.
לא מדברים עכשיו על אבא שלך, אלא על העניין הזה של בן אדם שאמר שאז אני אתפטר, אתה צודק לגמרי, עמי אילון, ודווקא אצל נתניהו, כן. צריך היה לשמור על זה. מי שבא להגן על ראש ממשלה, צריך להגן על ראש ממשלה בכל מקרה, בכל סיטואציה.
זה לא קשר למדיניותו, ללא קשר לשמו או למי שהוא חושב האם הוא אדם טוב או
רע. אני רק אומר שאנשים עם השקפת עולם שמאלנית לא סולקו בגלל דברים חמורים מאלה מהמוסד הזה.
אני לא יודע מה מוסד, אני לא יודע מה השבק, ואני גם לא יודע מה קרה בשנות ה-80 וה-90. אני יודע מה, אני נתתי את הדוגמה בתקופתי, ואני יודע לומר לך ברמה די גבוהה של ודאות שהדברים לפחות באז לא השתנו. אני יודע שהשירות דן בדברים האלה גם בהיבט המשפטי וגם בהיבט האתי, ובאמת הוא מייצג את מעט הממלכתיות שעדיין נשארה במדינת
תגיד,
ישראל.
תגיד, לסיום, עמי אילון, אנחנו תכף אחריך דנים בשבע הרשאות של משתתפי חתונת השנאה, איפה שדקרו את התינוק הנרצח באיזושהי חתונה. קודם כל, מה אתה חושב על הרשאות האלה? ובכלל על האווירה... האם האווירה הנוכחית מבחינת ההסתה מזכירה לך את הימים שלפני רצח רבין, או אפילו יותר גרוע?
אני לא יודע להגיד לגבי האווירה הנוכחית, משום שאני מודה באבונותיי, אני בדיוק חזרתי עכשיו משלוש שעות של עבודה בקרם הזיתים, אני לא נמצא ברשתות, וכפי שאני מבין מאלה שכן נמצאים שם, רוב הדיון הציבורי היום הוא אפילו לא אצלכם בתוכנית, אלא הוא באמת ברשתות החברתיות. הרשתות החברתיות יוצרות מצב שרמת ההסתה היא יותר גבוהה. זה הם לא הסיבה, אבל הם אחד האמצעים שמאפשרים את זה. ולכן אני לא יודע להשוות. התחושה שלי היא שרמת הכיתוב, כמעט הייתי אומר, השנאה לאחר, אם זה שמאל שונא ימין, ואם זה ימין שונא שמאל, וכתוצאה מזה חוסר הלגיטימציה של דעה אחרת, היא יותר גבוהה מאשר בעבר.
טוב.
ושירות ביטחון כללי חייב לפרש את זה כאיום גבוה יותר מאשר בעבר.
אנחנו נסתפק בזה, היה מאוד מעניין, אלוף מילואים עמי אלינו,
תודה. תודה רבה.
תודה רבה.
והנה הגענו לחתונת השנאה, החתן ושישה נוספים הורשעו בהסתה לטרור ואלימות. דוב מורל, אחד המורשעים הללו, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
דוב?
כן.
אתה איתנו?
כן, כן.
איפה אתה על המפה? אתה החתן או אחד המורשעים האחרים?
אחד המורשעים האחרים.
מה אתה אומר?
ולחתונה הגעת מצד החתן או מצד הקלה?
הגעתי מצד החתן.
מה אתה אומר על ההרשעה? בית המשפט אמר את דברו, כמו שנהוג להגיד.
אני חושב שההחלטה לא נכונה. אני חושב שהיה צריך לתת פה זיכוי, כפי שהשופט בתיק של הקטינים החליט. אני מקווה שבית המשפט המחוזי ישנה את ההחלטה.
אתם מערערים, זה מה שאתה אומר.
אנחנו כנראה נערער, כן.
אני מניח שגם לאור המהפך הפוליטי שעברת, שאתה היום מגנה את ההתנהגות בחתונה הזאת.
לא ידעתי, עובר מהפך פוליטי?
הוא היום במרץ.
די! סליחה.
כן, אתה לא ברשתות החברתיות, זה הבעיה שלך. אבל מר מורל היום הוא באמת איש שמאל, ואיש שמאל גאה מאוד, אבל הוא אומר ש... למה אני צריך להגיד בשמך? תגיד אתה.
כן, אני היום לא במקום אחר לגמרי, וכמובן שאני מתחרט על מה שעשיתי, אני חושב שזה היה מעשה פסול. עם זאת, אני חושב שלא מדובר בעבירה פלילית. אני חושב שהמדינה לא צריכה להעמיד לדין פלילי על כל אירוע מכוער. ואני רוצה להדגיש שבמקרים אחרים, לא אנשים אחרים, שאני עצמי כתבתי ברשתות החברתיות בעבר דברים שהם הסתה ברורה לכל דבר ועניין, אפילו לא נחקרתי על כך. המשטרה לא התעניינה בזה, בגלל שזה לא היה על זה תקשורתי, כי היא לא הייתה צריכה להגן על עצמה מביקורת לגבי עינויים, כמו שקרה כשהחליטו לפתוח בחקירה נגדנו. לכן אני לא חושב שהפתיחה בחקירה והעמדה לדין נעשתה משיקולים של טובת הציבור וצורך לשמור מפני הסתה. אף אחד בגלל החתונה הזאת לא הלך ופגע באנשים. זה אירוע מכוער, זה אירוע פסול, אנשים מזדעזים ממנו ובצדק.
אוקיי, בוא לא נתווכח על זה, דוב, כי מעניין אותי, עזוב רגע את ההרשעה, אתה באמת במקום אחר, לא קראתי את התחקיר, איזה בושות. תגיד, מה עובר בראש של אנשים? אתה אחד מהם שרוקדים בחתונה, שתיתם בטח כמה כוסיות, ודוקרים תמונה של תינוק שנשרף עם משפחתו באירוע טרור נדיר של הצד שלנו. מה עובר בראש של האנשים האלה?
אני לא רוצה לדבר על אנשים אחרים, אנשים אחרים.
עליך, לא, אני שואל אותך כי אתה אחד מהם, היית.
אז אני אדבר על זה, ואני אגיד לך מה שאני גם אמרתי בבית המשפט, אני לא הסתרתי את זה. אני באותה תקופה תמכתי במעשים האלה. תמכתי בתג מחיר, תמכתי ברצח בדומה. ומן הסתם לכן גם שמחתי על זה שזה קרה, ולא התביישתי לומר את זה. כמו שכמה אמרתי מקודם, כתבתי את זה בצורה ברורה ברשתות החברתיות, והמשטרה לא טרחה בכלל לחקור על זה, בגלל שאז לא היה לה אינטרס. ולכן אני חושב שאין פה איזשהו רצון אמיתי לשמור על הציבור, אלא בסך הכל ניסיון לרצות את התקשורת, לרצות את הלך הרוח ולא להגן על הציבור.
ולמרות זאת אתה אומר שהשתתפות באירוע שנאה מהסוג הזה לא הוציא החוצה מישהו שהלך והרג ערבי. איך זה לא מתיישב?
אני לא חושב שאנשים שמחליטים לבצע פעילות טרור כנגד פלסטינים עושים את זה כי הם ראו מישהו רוקד בחתונה ושמח על זה שפגעו בפלסטינים. הוא עושה את זה בגלל טיעונים שמשכנעים, שמסבירים למה זה דבר הנכון, מבחינה הלכתית, מבחינה דתית, מבחינה לא משנה, כן? ודברים כאלה, פרסומים כאלה קורים, כן? כמו שאמרתי, אני עצמי, אני הפעלתי דף פייסבוק שעשה את זה. אבל במקרים האלה, אם אין על זה מספיק תקשורתי, זה לא נראה, זה לא פוטוגני, זה לא מזעזע מספיק לשים בטלוויזיה פוסט בפייסבוק, אבל סרטון מכוער של ריקודים, זה כן.
אמרת, תמכתי ברצח בדומה, זה קצת זעזע אותי, אבל לפחות עבר את הצד, אז נסתפק בזה. דוב, תודה.
תודה רבה.
עכשיו, אין לנו פרסומות היום, ארי, אז אנחנו עוברים במעבר חד, על מה לא נדבר היום?
עכשיו, על מה כבר לא נדבר היום?
אני לא יודע אם זה לכבוד יום השואה דווקא, אבל דווקא השבוע החליטו לעשות פסטיבל וגנר בחיפה. חבל.
במבצע מעצרים בג'נין נהרג מחבל חמוש בן 18, תמשיכו ככה.
שלום חנוך ביטל את הופעותיו לחודש הקרוב מסיבות רפואיות. רפואה שלמה, הוא יחזור להופיע רק שיתלוצץ עם רופאיו.
גדעון סער ביקר ברמת הגולן ואמר, מעתה ידברו המעשים והדחפורים, מה עם החבר פרבלום?
שייח ראאד סלאח יערוך כנס גדול ביום שישי במסגד בלוד, בטח יסית לדו קיום.
סוכל ניסיון להבריח 1,000 מטבעות זהב מדובאי, תחזרו לברזים חבר'ה.
בית משפט השלום הירושלמי שוב דחה פינוי בית סלמה בשכונת שמעון הצדיק, אחרי 100 פסקי דין שוב מרשים להם לערער.
מעתה אפשר יהיה להביא ארצה ביבוא אישי מחשבים וסמארטפונים בלי אישור רגולטורי, היה אסור?
עכשיו גם ריקול לבפלים ולטופי. שימו לב שטראוס, אתם ככה קרובים להכרזת מלחמה.
11 ניצולי שואה שברחו מאוקראינה נחתו בנתב"ג. איזה יופי של סיפור. ואגב אריה, גם מסטיקים.
טוב,
ואני על בזוקה כל הזמן. אני על בזוקה כולל היום.
אני חושב שהם חצו את הקו.
הם חצו. אנחנו מרצינים לנושא אחר, הרבה פחות משעשע, פרופסור שמחה גולדין, שלום.
שלום לך. ערב טוב.
למרבה הצער, אפשר, לא צריך להציג אותך, אביו של סגן הדר זל, ורועי שרון חברנו, פרסם אתמול סיפור ענק בכאן 11, עם מסמך מסווג שהוא עבר לראש הממשלה לשעבר, בזמנו, ראש הממשלה נתניהו ב-18, חתומים עליו הרמטכ"ל, ראש המוסד, יוסי כהן, אייזנקוט, ראש השבק נדב ארגמן, מתאם הפעולות של השון, שבויים ונעדרים וכולי, עם תוכנית להחזרת השבועים והנעדרים, זה היה אחרי סבב לחימה כלשהו עם חמאס בעזה, הזדמנות כזו שבעצם נתניהו דחה, ומה אתה אומר?
אנחנו 7 שנים ו9 חודשים צועקים את זה, ואומרים את זה, ואומרים שבעצם אנחנו נלחמים על החיילים, שהמדינה השאירה בשדה הקרב, ושהמדינה, זאת אומרת, צה"ל, ממשלה, אותם אנשים לא מביאים אותם, ומחמיצים כל הזדמנות שיש, שאפשר לקרוא לזה כבר מחמיצים, ואני יכול לתת לך עוד דוגמאות שאין לי מסמכים מהסוג הזה של סודי ביותר, כמו שהתגלגל שם, אבל דברים מהסוג הזה שמוכרחים לשים אליהם לב. כי אני רוצה לדייק את מה שאמרת, האירוע באוגוסט, המשמעות של האירוע הזה, האירוע באוגוסט היה אחרי שהרשות הפלסטינית הפסיקה לשלם כסף, החמאס ירה 180 רקטות, והשאלה שעמדה על הפרק זה איך אנחנו עושים איתם הפסקת אש, זאת אומרת איך אנחנו סוגרים את האש, חיל אוויר הפציץ וכו' וכו'. ומה שאמרו שם ראש השבק, ראש המוסד, ראש אמן והרמטכ"ל, במסמך רשמי שסוף סוף הם ארבעתם אומרים לראש הממשלה, תקשיב, אנחנו צריכים, ושם אחד המשפטים היחידים שהשאירו זה מימוש הבנות צוק איתן, מאז אוגוסט 2014, אנחנו צריכים לגמור את אוגוסט 2014, אנחנו צריכים להביא את החיילים, אנחנו צריכים לנצל את המצב, מצבו של החמאס, להתנות את תהליך הסדרה ולהתנות את הכנסת הכסף הקטרי ולהביא את החיילים. ואת זה ראש הממשלה, בנימין נתניהו, מסרב לעשות.
אבל כשהם...
עוד משפט אחד, זה היה ב-20 באוגוסט. 10 ימים אחר כך, בשני בספטמבר, אנחנו נפגשים איתו, משפחת גולדין ומשפחת שאול, ראש הממשלה בנימין נתניהו מוציא הודעה לעיתונות, אני מקריא לך אותה, זה התפרסם בכולם, ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש עם משפחות גולדין ושאול, ראש הממשלה אמר למשפחות שלא תהיה הסדרה ברצועת עזה ללא הבנים, והוא מתחיל לעשות את ההסדרה, והוא לא מביא את הבנים, זאת אומרת, הוא גם משקר למשפחות, הוא גם מתעלם ממה שאומרים לו כל ראשי היחידות של הביטחון במדינת ישראל, והוא לא מביא את החיילים. זה קרה אז, אותו דבר קורה היום.
אולי כי הוא יודע שמה שאומרים לו ראשי זרות הביטחון זה שנוצרה הזדמנות, ובהזדמנות הזאת מדובר על שחרור פחות רוצחים, לא על בכלל לא שחרור רוצחים, אלא עכשיו בגלל הלחץ של החמאס וזה, אנחנו נוכל לשחרר 100 ולא 1,000, או 500 ולא 600.
לא, רגע, אז אנחנו אולי נעשה תוכנית שלמה להעיף פעם אחת לכל הרוחות את הספין הזה. אנחנו, מדינת ישראל, משחררת מחבלים כל הזמן. דם על הידיים, לא דם על הידיים. בדצמבר השתחררו שלושה מחבלים. אחד, אחמד שוקרי, אחרי 19 שנים. אחד, מוחמד ישמעיל אל-נאג'ר, 14 שנים. וחסן אל-זרי, מדרבל, אחרי 19 שנים. החבר'ה האלה זה לא חבר'ה עם דם על הידיים? מה הם עשו? והם כולם עוברים לעזה.
מה זאת אומרת משחררים? למה משחררים אותם? תמה תקופת מאסרם, זה חייבים לשחרר, זה לא טובה שעושים.
ממש לא, ממש לא. יש חוק במדינת ישראל שנקרא חוק הלבח. אם אנחנו יודעים שהם חוזרים לסורם, אנחנו יכולים להשאיר אותם פה. ומ-2014, מה שחטפו את הבן שלי ולא החזירו אותו, השתחררו מאות אנשים באותה צורה, ואף אחד מהם לא הפעילו עליו את החוק. אז חבר'ה, הגיע הזמן שנפסיק להאמין לספינים האלה ששחררו מחבלים. ממשלת ישראל, מדינת ישראל, משחררת כל הזמן מחבלים. מי שחתום על השחרור שלהם זה שרת המשפטים שהייתה כל הזמן הילד שקד. ומי שאמון על החוק הזה, שנקרא חוק הלבחים, זה הרמטכ"ל. זאת אומרת, מספיק עם הצביעות הזאת.
תגיד,
גם, אני אתן לכם, רגע, אני רוצה לתת לך דוגמה שתבין עד כמה זה מופרך העניין הזה. ואולי ספין גם, אולי ידיעה חדשה. כן? באפריל 2020, זוכרים אפריל 2020, הקורונה?
כן.
כן? מי היה שר הביטחון? שר הביטחון היה בנט. מי היה ראש הממשלה? ראש הממשלה היה נתניהו. היה נושא של, של החמאס שביקש חיסונים. אנחנו אמרנו, אל תיתנו להם חיסונים לפני שמביאים את החיילים. יש פה שחרור מחבלים, יש פה סבב, יש פה טילים, יש פה חיסונים. מה קרה? נתנו להם חיסונים ולא הביאו את החיילים. בסדר? עוד לא, מישהו עוד לא הדליף את המסמך הזה, הוא יגיע בסוף. אותם אנשים, עכשיו, כן.
לסיום, אתה קרוב לאובדן תקווה שזה יקרה פעם, או שאתם ממשיכים להילחם?
ממש לא, ממש לא. אני חושב על החיילים הבאים שחטפו, אני חושב על בני גנץ שהיה רמטכ"ל של אדר, שהכניס אותו, של אדר ואורון, הכניס אותו לעזה ולא הביא אותו בחזרה, והיום הוא שר הביטחון, והיום הוא הבטיח אותה הבטחה, אחרי שומר חומות, אותה הבטחה בדיוק, הוא לא קרא לזה הסדרה, הוא קרא לזה שיקום. היום גנץ ובנט משקמים את עזה ולא מביאים את החיילים. אז אתה מבין שפה אנחנו נלחמים על החיילים? לאבד תקווה אני לא יכול. זה עתיד של בנת ישראל, זה עתיד הילדים שלכם, הנכדים שלנו. ולכן אנחנו לא נפסיק עד שנביא אותם בצורה ראויה, בחזרה לקבר ישראל, ואז נוכל ללכת יום עצמאות. זה תהיה המתנה הכי טובה להם. יום הזיכרון.
אני מתפלל, ובטח אריה גם איתי שזה יקרה כבר סוף סוף. תודה רבה לך.
תודה רבה.
כשרק מתפללים ולא עושים, זה לא עובד. ככה זה כתוב.
נכון, צודק. תודה.
תודה לכם.
תודה רבה.
חגי רוט, שלום.
שלום לך.
שלום,
בן. אתה בכלל דוקטור מכון ויצמן, אין לנו הרבה זמן, אבל אתה יוזם מה שנקרא צום יום השואה. תסביר.
א', אני חלק מיוזמה, אנחנו מספר פעילים שיוזמים את צום ביום השואה, קוראים לצום הזה צום נזכור. זה בא לפני 7 שנים בערך, כל אחד הגיע לזה מדרך אחרת, אני יכול לספר על עצמי שלפני 7 שנים יצאתי לעדים במדים, וכשאתה נכנס לאושוויץ בשלשות קומטה על הראש מדים, אני חזרתי אחרת. וחלק מזה הבנתי שאנחנו גם לא יודעים מספיק, וגם הזיכרון הולך ומתמעט. וישבתי וחשבתי, מה, אתה יודע, מה עושים עם זה? איך אנחנו משנים את הזיכרון כדי שיחזיק גם עוד 50 שנה? והשורדים שאיתנו הם ממש דור אחרון לעדות, ואנחנו עכשיו דור ראשון לזיכרון בעצם.
ולקחתם כדגם את העובדה שעל חורבן בית המקדש לפני 2,000 ו-2,500 שנה צמים היהודים וזוכרים, לא שכחו.
נכון, עכשיו מה שיותר מזה אני קצת העמקתי וראיתי שהיו עוד הרבה צומות בעם היהודי. א', הרבנות הראשית ב-46 קבעה יום צום לזכר השואה, מנות לזה בראש חודש ניסן, אבל זה היה רק שנה אחת. מעבר לזה על פרעות חמלינסקי ב-1648 שנטבחו 70,000 יהודים באוקראינה, קבעו צום, היה צום דחף בסיוון שדי התמוסס עם השואה. זאת אומרת, עם היהודי זה משהו מאוד יהודי לצום. עכשיו, יותר מזה, מבחינתי כשאני בצום, אני במודעות אחרת. זה לא יום שעובר על הדרך. ויותר מזה, אני חושב שאין דבר שיותר מסמן את מה שקרה בשואה. מאות אלפי יהודים נרצחו על ידי מוות ברעב. אז אני מבחינתי זה מחובר לי גם ברמה הפיזית, גם ברמה הרוחנית שאני במודעות אחרת ביום הזה. אני חושב שזה משהו שגם יכול להחזיק גם
תגיד, דורות. תגיד, יש איזה סיכוי לתפוס? ראיתי, נדמה לי, את אליעזר שקדי מודיע שהוא יצום כמה שעות ביום השואה, זה יכול להיות?
נכון מאוד, אני דיברתי איתו שנה שעברה, והוא חזר אליי ואמר לי, תקשיב, אני לוקח את זה, אני רוצה לשים שש שעות, כי אני רוצה לחבר את כל בני הנוער שיתחברו לדבר הזה. עכשיו, מבחינתי זה ריטואל. ריטואל זה משהו שנבנה, אני לא יודע איך הוא יראה עוד 20 שנה, ואני בטוח, אני יכול להגיד לך שכל שנה מצטרפים המון אנשים. יכול להגיד לך, לפני כמה דקות קיבלתי וואטסאפ מחברה, שכתבה לי, בזכותך, הבן שלי בן 12.5 הולך מפחיד עצום. אותי זה מחמם.
אתה גם אומר, אל תעשו סעודה מפסקת, אל תעשו סעודת הכנה לצום, תחשבו שמכניסים אתכם לקרון רכבת, ויכול להיות שבפעם הבאה שיפתחו את הדלת של הקרון, ותוכלו לאכול ולשתות יהיה רק מחר בערב.
הלוואי, מה, אתה חושב שהם אכלו ושתו כשפתחו להם את הדלת, כן, סתם,
אני
סתם.
אני יכול להגיד לך, אריאל, שהעידת משלחת שלי, שצערי נספרה לפני שנה וחצי מקורונה, בגיל 94, היא הובלה בקרונות 4 ימים בלי מים ואוכל, וכשנפתחו דלתות, היא לא קיבלה מרק חם, נפתחו דלתות אושוויץ. אז מבחינתי, הנוסף זה שאתה יודע, כשאני נמצא בבית ספר, בצבא יש תקפים, המדינה דואגת, המוסדות דואגים לתקפים. ברגע שאתה בן אדם בודד, יום השואה זה יום עבודה. אני מסתובב תמיד, אני רואה, יום עבודה, יש בעצם תפירה, אחרי זה בעיקר רבים, הנה זה חרדי, עמד או לא, רק כאילו זה המהות. וזהו, עכשיו כשאני, אני מבחינתי, הצום זה משהו שמתחיל להכניס את העניין האישי. זאת אומרת, איך אני זוכר את השואה ברמה שלי, ברמה המשפחתית שלי, איזה ריטואל אני עושה?
יוזמה מעניינת.
ברמה אחרת לגמרי.
אני מקווה שמישהו ירים אותה ברמה המערכתית. דוקטור חגי רוט, תודה.
תודה רבה לך.
תודה לכם.
תוצאות משאל מאתמול.
עכשיו, המשאל היומי.
שאלנו פרשת הסלמונלה של שטראוס, הצביעו 2205 ו5, רעידת אדמה 20%, לא נעים לא נורא 39%, זה המנצח, חפרתם תתקדמו 33%, אני בכלל עם נוטלה 8%, היום אני משאל יום השואה, מחר אין תוכנית, יוסף חדד שלום.
שלום לך.
שלום שלום.
עמותת ביחד, ביחד ערבים זה לזה מוכר לכולנו וגם אנחנו גם מוכירים, לא רק מוכר. אתה בכלל מדבר מאושוויץ, לא?
אנחנו בדיוק יצאנו ממחנה השמדה אושוויץ אחרי סיור מרגש, אחרי סיפור שכולו פשוט לימוד אחד מטורף על השואה. פעם ראשונה שלי ושל רוב המשלחת שאיתי כאן.
קיימתם טקס בערבית עם ערבים נוצרים ומוסלמים ודרוזים?
אמת, אמת. היה טקס מרגש. בפעם הראשונה אי פעם באושוויץ, טקס בשפה הערבית, לזכר 6 מיליונים שפשוט נרצחו על ידי הנאצים. עשינו את זה בכוונה בשפה הערבית, כי חשוב לנו להנגיש את הנושא הזה, לא רק לחברה הערבית הישראלית, אלא לכל העולם הערבי. ההתרגשות הייתה בשיאה. אין עין אחת שנשארה יבשה. ואני יכול לספר לכם שאיתנו היה גם בחור יהודי מארצות הברית, שחלק גדול מהמשפחה שלו נהרגו באושוויץ. וכשאני הייתי צריך לתרגם אותו מאנגלית לערבית, תוך כדי שהוא בוכה, אני ושאר חברי המשלחת פשוט התפרקנו ולא יכלנו לשאר אדישים לעדות שלו ולהתרגשות שהייתה. כולנו פה, אנחנו ממש עכשיו, בדיוק לפני 10 דקות יצאנו מחנה השמדה באושוויץ, ואני מסתכל על הפרצופים של כל אחד מחברי המשלחת פה מאחוריי, אני ממש בקדמת האוטובוס, ואני יכול להגיד לכם שפשוט כולנו עדיין בשוק.
תגיד,
כשקראת לאנשים לבוא להשתתף איתך, הייתה היענות טובה?
אני מגחך, כי אנחנו הגענו למצב שנאלצנו להגיד לאנשים לא, כי בגלל מקומות והגבלה במקומות, אבל אני חושב שהדבר הכי הכי שמסמל את זה, זה התחיל עוד לפני, בארבע שנים אחורה, כשהנגשנו את נושא זיכרון, את השואה, וכשעשינו זיכרון בסלון בפעם הראשונה בחברה הערבית. אז שנה אחרי זה, זה היה עוד בתחילת הקורונה, כשאמרנו נעשה את זה בזום, ופתחנו רק אירוע אחד, ואז נאלצנו במרכאות לפתוח עוד 9 אירועים, בגלל הביקוש של, של, של אותם אנשים להיות חלק מ...
תגיד יוסף, מה היה בטקס? טקס, צריך להבין, טקס בערבית באושוויץ, עם קהל שיוסף חדד עומד בראשו של ערבים ישראלים, ולא רק נוצרים. מה אתם אומרים? אתה דיברת שם?
לא, מי שהנחיתה את האירוע הייתה מנהלת הפרויקטים שלנו בעמותה לורנה חטיב, ומי שדיבר גם הוא חבר במשלחת ובעמותה אחמד זועבי, יושב ראש הוועד שלנו הניח את זר הפרחים אליאס עובד, ואני גם בעצמי דיברתי. על מה דיברנו? דיברנו על כך שאנחנו צריכים להיות הדוגמה לאיך החברה הישראלית אמורה להיות. דיברנו על כך שאנחנו צריכים ללמוד יותר על מה שקרה לשכנים שלנו, לאנשים שגרים איתנו קילומטר, וזו הסיבה שאנחנו גם עושים את זה. מצד אחד כדי להכיר, מצד שני כדי לקרב, ויותר מזה, זו הדרך שלנו להילחם באנטישמיות ולהילחם בגזענות בו זמנית, וזו הדרך הכי טובה שיש. וכמובן, כמובן בטקס גם שמענו, כמו שאמרתי, עידוד של מישהו שבאמת המשפחה שלו נרצחה ונרגה באושוויץ. הדברים שנאמרו שם הם מחממי לב.
יוסף חדד, נגמר לנו הזמן.
רק משפט אחרון, אחד המשפטים המטורפים שנאמרו שם, זה שאנחנו שילמנו כסף כדי להיכנס לאושוויץ. אני בטוח שהיהודים שהיו במחנה אושוויץ לפני 80
שנה. יוסף, ריגשת יותר מאי פעם. נגמרה התוכנית, תודה, אורחים ומפיקים סער דוסטה ואסף נבוא, אחרי לשידור יצא כארון, אורחי הדיגיטל שני רומן עוד ויז ולוני ומחל קדוש. אחינו מוזיקה ברצף לרגל יום הזיכרון לשואה ובגבורה. ב-8, מרסל מוסרי ברעיון עם אלינה בירנבאום, ניצולת השואה.
זהו. אנחנו נהיה פה בשבוע הבא.